שמחתי באומרים לי בית השם נלך, לבוא לבית השם, ללמד תורה, ללמוד תורה. ברוך השם. לא שומעים עם הרמקול? יש גם רמקול, גם... בסדר. עכשיו שומעים? עוד לא? עכשיו יותר טוב?
אם יהיו בשקט
בדיוק. אוקיי, מורה ורבותיי, אני חושב שכבר לא שומעים עדיין? אחד, אחד, שומעים? עכשיו שומעים. טוב. אוקיי, מוריי ורבותיי, אנחנו, כפי שאתם רואים, הנושא שדבר עליו, תפילה בציבור, החיוב של תפילה בציבור, עד כמה החשיבות של תפילה בציבור. אבל לפני שנתחיל, אני רק אספר שלפני כ-45 שנה, אני יצאתי לדרום אפריקה, הייתי רב העיר שם בדרום אפריקה, וזה נקרא המקום אוצורן. אוצורן זה באזור הקייפ, זה נמצא בין פורט אליזבת לקייפ טאון. וזה היה מקום שהיהודים הגיעו לשם מליטה ב-1880. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. זה היה מקום, היה נקרא ירושלים דה דרום אפריקה. משהו מדהים. אבל כמובן במשך השנים זה קצת התמעט, אבל עדיין הייתה קהילה תוססת. אני מגיע לבית הכנסת הזה, ככה בשבתות כמובן, יש מניינים, יש שיעורים, הכל טוב. ביום רגיל, אחר הצהריים בשעה 6, אחרי שהם סוגרים את החנויות, הם באים לתפילת מנחה מעריב. בבוקר אין מניין. חודש עבר, חודשיים, אין לי מניין, תפילת שחרית, אין. מיד עשיתי, ביקשתי מכל הקומיטי, אספה של, של כל הוועד, ועד הקהילה, עם הפרזידנט, שם זה הכל, ככה עם היררכיה, והודעתי להם, היום אנחנו יום ראשון, עד יום רביעי, ביום רביעי תמיד היו טיסות לדרום אפריקה מישראל, יום רביעי, רביעי חמישי. עד יום רביעי, אם אין, לא יהיה מניין, אני חוזר לארץ, אני רוצה כרטיס, חזרה לארץ. כאילו, מה, קיצור, בסוף הם מתקשרים אליי, אומרים, אין בעיה, בוא נעשה, מה אתה מציע? אמרתי, בוא נעשה רוסטר. תוכנית, כל אחד בא פעם אחת בשבוע, יש שם את השם שלו עם הטלפון, עשינו רשימה, ויש כל יום אחראי שהוא חייב להתקשר לכולם, אז לא היו פלאפונים, אז בבית, כן? והוא מתקשר וככה, וזה עבד, התחיל לעבוד. ממש ככה, שנה שלמה, עבד כמו שצריך. אז יום אחד מתקשר אליי, מי שהיה המפקח של כל בתי הספר באזור הקייפ, כולם מכירים אותו, שמחה רז, זכרונו לברכה, היה סופר. הוא מתקשר אליי ואומר שאחד מהפרופסורים שהיה בבר אילן, פרופסור משה צבי קדרי, הוא היה הרקטור של אוניברסיטת בר אילן, הוא נמצא בשנה שם, באוניברסיטה של קייפ טאון, הוא מייעץ להם וכן הלאה, שנה, יש לו יורצייט, והוא רוצה להתפלל, לעלות לתורה, וכל קייפ טאון חיפשו, והם לא מצאו מניין בבוקר, ואז אמרו להם שיש בעוד צורן, שזה 500 קילומטר משם, יש שמה רב ישראלי, והוא, כן, הוא כבר, יש שנה שלמה, כבר יש שם מניין. אז הוא מתקשר אליי ואומר, אני יכול להגיע, אני, מה אין בעיה? תבוא, בכבוד. הגיע, ממש מול, מול הבית שגרנו בו, היה שם אוהל ידיעין, הוא התחסן שם, והתפלל, אכל אצלנו, ומשפחתו, אגב, הבת שלו עדיין היא פרופסורית בבר אילן, במוזיקולוגיה. ואכל והכל, היה איתי שבוע ימים, הוא בא ליומיים, הסתובב איתי שבוע ימים בכל הסיטואציות, בסדר, נגמר, הלך, חלף עבר. שנה לפני, או חצי שנה לפני שאני מסיים שם את הארבע שנים שהייתי שם, הוא שולח לי מכתב, אז לא היו פלאפונים, לא היה זה, אבל מכתב. במכתב הוא כותב שבבר אילן מחפשים רב. מחפשים רב. אז אני הולך להציע אותך ואני אעשה את הכל, יש לי, היה רקטור, יש לי כוחות, אני אמרתי לו, אין בעיה, מה, ממילא עוד לא היה לי שום דבר על הפרק. אז בקיצור, בסופו של דבר הפכתי להיות הרב של אוניברסיטת בר אילן. מאיפה זה בא? שאלו אותי, איך הצלחת? היו 20 מועמדים. אמרתי להם, מזה שקיימנו תפילה בציבור. תפילת הציבור היא זו שגרמה לי לזה. תראו כמה תפילת הציבור, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה עושה, מה הדיפפות שלי, באים כל מיני רבנים, באו מכאן בארץ וכו', פתאום תפילת הציבור, הקדוש ברוך הוא שולח לך איזה אחד חשוב, מגיע עד שמה, והוא בסוף מביא אותך, והוא מושך אותך אליו. אז זה בעצם העניין, רק ככה להראות בצורה מעשית, כמה תפילת הציבור היא חשובה, כמה היא מועילה לנו. אז זה רק ככה כסופתח. אבל עכשיו באמת ניכנס למקורות שיש לנו, יש כאן כביכול מכלול, אבל אנחנו נצליח להתגבר עליהם במסגרת הזמן, אם לא, אז מה שנצליח. בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך הרב זה הבעל התניא, הוא חידש חידוש מאוד מעניין, והוא אומר, תפילת הציבור, אף על פי שהיא מצווה מדבריהם, כלומר מצווה דרבנן, כיוון שזה נלמד מגזרה שווה, איך אנחנו לומדים בכלל שיש חובה להתפלל בציבור, מה זה בכלל, מאיפה מגיע העניין של המניין, זה מגזרה שווה, מה שקראנו בפרשה הקודמת, עד מתי לעדה הרעה הזאת, או יבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, עדה זה עשרה, יחד עם ונקדשתי בתוך בני ישראל, יבדלו מתוך, תוך, גזרה שווה, בקיצור זה גזרה שווה מפולפלת, לכן הרבה מהפוסקים אומרים, שכל העניין של תפילה בציבור, זה עניין של דרבנן. עניין של דרבנן, אומר ערוך השולחן, תפילת הציבור אף על פי שהיא מצווה מדבריהם, מדרבנן, היא גדולה ממצוות עשה של תורה. מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, אילו מקדשים בה את השם ברבים, כשאתה מתפלל בציבור, זה קידוש השם. כשאתה מקדש שם שמיים, זה הדבר הכי חשוב שיש לעם ישראל, זה קידוש שם שמיים, ונקדשתי בתור בני ישראל. מאיפה, מה הראיה שלו? שהרי מותר לעבור על מצוות עשה של תורה, ולשחרר עבדו כדי להשלימו לעשרה. מאיפה הוא לוקח את העניין של שחרר העבד בשביל להשלים לעשרה, זה גמרא מפורסמת במסכת ברכות ממזיין, הגמרא אומר, מספרת מעשה ברבי אליעזר בן אורקנוס, שהוא נכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, ומי שהיה איתו זה היה העבד שלו, והוא שחרר אותו והשלים אותו לעשרה, שחרר אותו, הרי עבד, עבד כנעני, הרי מטבילים אותו לעבדות, הוא הרי מחויב במצוות כאישה, כן? כמו שאישה אסורה בכל האיסורים, וגם במצוות עשה שהזמן גרמה היא פתורה, כך אותו דבר עבד. אבל ברגע שהוא שחרר אותו, אוטומטית הוא הפך להיות ישראל, הוא לא צריך לתבילה מיוחדת. ולכן, שחרר אותו והצירף אותו למניין. שאלת הגמרא, איך יעביד אחי? איך הוא עשה דבר כזה? הרי ככה רב יהודה הביא את ההלכה המיוחדת, שמשחרר עבדו עובר בעשה, כתוב לעולם בהם תעבודו, בפרשת באר. לעולם בהם תעבודו, זה מצוות עשה. אסור לך לשחרר אותו. אם ככה, איך הוא עשה את זה? הוא אומר, לא, לדבר מצווה שאני. הוא עשה את זה לדבר מצווה. מצווה? הרי זה מצווה הבאה בעבירה. מה זה שייך מצווה? עונה הגמרא, מצווה דרבים שמי. זה לא מצווה סתם, זה מצווה דרבים. מסביר רחבות יאיר, פשוט רחבות יאיר, מה פירוש מצווה דרבים שמי? מה מיוחד במצווה דרבים? יש בזה עניין של קידוש השם. ברגע שעושים מצווה ברבים, זה לא רק עשיית המצווה, זה מצווה שבאה בעצם בקידוש שם שמיים, אתה מקדש שם שמיים, ונקדשתי בתור בני ישראל. לכן, כיוון שלמצווה הזאת יש גם קידוש שם שמיים, לכן היא יכולה להתגבר גם על מצוות עשה. היא דוחה אפילו מצוות הגדולה ממצוות עשה של תורה, ואפילו כשאנחנו מדברים כאן על מצוות עשה דרבנן. העניין הזה באמת, באמת הרשים את אחד הפוסקים שנמצא בזמננו, הרב משה שטרנבוך, כותב את תשובות והנהגות, והוא בא והסביר את העניין הזה. והוא אומר, תפילה בבית בוודאי מבטלת מצווה גדולה מאוד של קידוש השם, שהיא חשובה מכל המצוות. ואפילו אם שומע קדיש וקדושה בבית הכנסת, נניח, הוא נמצא בבית הכנסת, מתפלל ביחידות, אבל הוא שומע קדיש וקדושה, והוא עונה לקדיש וקדושה, עדיין צריך להתפלל בציבור, מפני שהתפילה בציבור מתקבלת. כמו שכותב הרמב״ם, שלא יש קבלה, אנחנו נראה את זה בהמשך. העניין של תפילה בציבור, פירוש הדבר, מה הפירוש תפילה בציבור? תפילה בציבור, להתפלל תפילת עמידה עם הציבור. כלומר, שאדם יכוון את עצמו לתפילת עמידה, עם הציבור. אתה נכנס לבית הכנסת, נניח באת בתפילת הבוקר, איחרת. אתה מקצר את פיסוקי דזמר וכו'. העיקר הוא שבסופו של דבר תעמוד בתפילת עמידה עם הציבור. אם אתה לא עומד עם הציבור בתפילת עמידה, בעצם אתה לא התפללת לתפילת הציבור. לכן החשיבות הזאת של תפילת עמידה עם כולם ביחד היא יותר חשובה אפילו מאמירת קדושה או לענות לקדיש או ברכו. ואוסיף גם, אתה רוצה לשאול משהו? מה? זה כבר נושא אחר, החובה היא להתפלל בעבדתם ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, זה תפילה. זה כבר נלמד מהפסוק הזה. אבל זה נושא אחר, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים שהתפילה ידועה לכם שיש חובה להתפלל, ורק העניין, האם ציבור הוא יחיד? זה בעצם הנושא שלנו. אבל זה לומדים ועבדתם את השם אלוקיכם, לעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, זו תפילה. כן. יפה. כן. יש מקרים כאלה, נכון, יש מקרים כאלה שאדם לפעמים מקדים, מקרים כאלה קורים, במיוחד פה בגבעת שמואל, שמתפללים במהירות הבזק, אתה לא יכול, אתה רק התחלת עם החזן, הוא כבר סיים, אתה הגעת בקושי לאתה קדוש. אז זה בעיה, אז אתה מתחיל ואומר, העיקר שחלק מסוים אפילו, מתפילת הציבור, אתה יחד איתם. כי אתה אף פעם לא יכול להיות מכוון, אלא אם כן, כמו פה בבית המדרש, מפעלים יותר בניחותה וזה, אז אתה בסדר, אתה יכול להסתדר. אם אתה מגיע בבוקר, אתה מגיע, והם כבר אומרים, אמרו שמה ישראל, עדיף לעמוד בתפילת עמידה, לגמור תפילת עמידה, ואחר כך לומר את שמה ישראל. יש כאלה חולקים על זה, יש כאלה שאומרים, שכיוון שיש עניין של סמיכות גאולה לתפילה, אז בכל מקרה כן תגיד, קריאת שמה, עד שתגיע על ברוך אתה השם גאל ישראל, כדי לסמור גאולה לתפילה. ואז אתה תופס חלק מסוים מתפילת הציבור. אוקיי, עכשיו, הוא מוסיף לנו ואומר, בזמננו, וזו הנקודה כאן, נקודה מאוד מעניינת, בזמננו שאין מכוונים בתפילה כראוי, צריך להיזהר מאוד בתפילת הציבור. אנחנו נראה מדוע תפילת הציבור היא חשובה, גם אם אתה לא מיודע מה מכוון. וגם יש כאן קידוש השם שמתפלל בשעה שנענים, כשעת רצון, שהכל מאיתו התברך בהשגחה פרטית, ולכן מתפלל בשעת רצון. הוא אומר לנו כאן, למעשה, שני דברים מעניינים. אחד, שלא מכוונים כראוי, והשני, העניין של עת רצון. איך עת רצון העניין הזה יכול להשפיע על חסרון הכוונה. מה לעשות? אנחנו לא מי יודע מה במוחנו מכוונים ב-100% לתפילה. יש פעמים שהיו אומרים שאדם בדיוק עושה שלום בברומיו, ואז שואלים אותו, מאיפה נחתת? כלומר, במחשבה שלו הוא טייל בלוס אנג'לס, והוא אמר ככה, את המילים יצאו לו מהפה. לא תמיד המילים מכוונות למחשבה. אכן, לכן אמרנו כבר, לא יודע אם דיברנו על זה פה, שלפחות בפסוק הראשון של שמע ישראל, בברכה הראשונה של תפילת העמידה, יש חובה לכוון. שמי שלא כיוון בברכה הראשונה, לא יצא ידי חובה. אבל שאר התפילה יוצאים מתוך הנחה שאנשים לא לגמרי יכולים לכוון בכל, ויוצאים ידי חובה בכוונה בברכה הראשונה, בחיית האבות, אוקיינו ולוקי אבותינו. כיוון שיש לנו חסרון כוונה, לכן כדי שנוכל, שהתפילה תוכל להתקבל, נתפלל בציבור. כי תפילה בציבור יכולה להשלים את החיסרון הזה. יש כאלה שאומרים שהסיבה היא, כרי אם ניקח כמה נניח באים לבית הכנסת, 40, 50, 60, כמה שבאים, אחד כיוון בברכת אתה חונן, השני בהשיבנו, בסוף יש תפילה אחת, שכולם כיוונו בה, וכל אחד משלים את האחר. וכשאתה מתפלל לבד, ולא כיוונת, אין מי שישלים אותך. לכן יש חשיבות לתפילת הציבור בעניין הזה.
תפילה שעולם בציבור.
אוקיי, עכשיו תכף נראה עוד כמה דברים שיש בעניין. במספר 3, השאלה היא מדוע תפילת הרבים חשובה, אז באמת הפסוק מאיוב, נאמר אין אל כביר ולא ימאס. קודם כל נבין מה זה אל כביר, ואז לא ימאס. דרשו חכמים בברכות דף ח' שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים. מה הקשר לרבים? ההסבר הוא כביר, זה כיבוד של אנשים. אל כביר, אל שנמצא בנוכחות של אנשים רבים. ברוב עם, הדרת מלך. כביר, כיבוד של אנשים. גם אם היחיד אינו ראוי שתפילתו תענה ותתקבל ברצון, הרי בהיותו חלק מציבור של מתפללים, הופך את תפילתו לרצויה ומקובלת בכל עת. כוחו של ציבור הוא בכך ששערי תפילה אינם נעולים בפניו. לציבור יש כוח לפתוח שערים, פתיחת שערים. גם אם יש בתוך הציבור יחידים שמעשיהם אינם חיובים ביותר, נניח כשמתחברים לציבור, אנחנו מכירים שהרי אמרו חז"ל ברמז, ציבור, ראשי תיבות צדיקים, בינוניים, רשעים, יש שם הרכב לא לגמרי חיובי, בכל זאת החיבור ביחד עושה את זה חיובי. ועל אף הרכב המגוון הזה, אומר דוד המלך בתהילים, אלוקים ניצב בעדת אל. יש פסוק אחר שאומר, כי אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. כלומר, כשכולם ביחד, הקדוש ברוך הוא אפילו את שכינתו משרה, למרות שהם נמצאים בתומעה, אבל כשהם רבים, כשהם מחוברים ביחד, השכינה שורה. יחד עם זה, בהמשך, במסכת ברכות דף ח', במספר 4, דרשו חז"ל את הפסוק, ואני תפילתי לך השם עת רצון, מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה עת רצון. עת רצון זה מילה נרדפת לאותו זמן, לאותה נקודת זמן ששערי שמיים נפתחים, הם פתוחים. כלומר, אז התפילות מתקבלות ביתר קלות. מתי בעצם שייך עת רצון? אומרת לנו הגמרא, על פי הפסוק הזה, בשעה שהציבור מתפללים. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מתי בדיוק יש עת רצון בפתיחת השערים, אבל כשציבור מתקבצים ביחד, הם מזכים, הזכות של הציבור זה לפתוח את השערים. בדיוק באותה, זה עת רצון. הציבור יכולים לקבוע את הזמן של פתיחת השערים. וכך גם בעצם במספר 5 מופיע במדרש, במדרש תנחומה. רבי יוסי בר תחליפה אומר, איתים הם לתפילה. זה לא זמן אחד, יש הרבה זמנים. כלומר, נניח, כמו שיש כאן נניח ב-1:30 תפילת מנחה, 1:30 תפילת מנחה, בהם מתקבצים ציבור ומתפללים, בכל פעם זה עת רצון, בכל פעם השערים נפתחים מחדש, עיתים הם לתפילה, שנאמר בתהילים סמפתד, ואני תפילתי לך השם את רצון. מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפללים. וזה לא משנה, גם אם באותו זמן התפללו חמש קבוצות, לכל אחת יש פתיחת שערים, גם אם הזמנים הם שונים. לפיכך צריך אדם להשכים לתפילה, שאין לך גדולה מן התפילה, תדע שהרי משה רבנו נגזר עליו שלא להיכנס לארץ ישראל ולא לראותה. לא תראה את הארץ. ואז והתחנן אל השם, הוא מתחנן 515 תפילות, בסופו של דבר אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עדן, כלומר, הוא הצליח לפחות לראות את הארץ בראייה, בראייה. אגב, זה, לכן אומרים שבגמרא אנחנו תמיד אומרים, תשמע, תשובה, שרוצים לתת תשובה, תשמע, באמצעות השמיעה. ובזוהר זה תחזה, תחזה לא תשמע, שבאים להשיב לך, בואו ראה. למה בואו ראה? כיוון שהזוהר נכתב בארץ ישראל, ומשה רבנו קנה את הארץ בראייה, לכן תחזה. אבל תלמודה של בבל זה היה בחוץ הארץ, שם זה הכל בבחינת השמיעה. זה ההבדל. משה רבנו קנה את ארץ ישראל בראייה. אצל אברהם אבינו כתוב, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אקננה, באמצעות הליכה. להיות בארץ ישראל וללכת בה. משה רבנו קנה את ארץ ישראל באמצעות הראייה. וכל זה מהתפילה. מה המיוחד של התפילה שהיא נקנתה, נקנית לו הארץ רק בראייה? כמו שאמרנו קודם, כי התפילה היא פותחת שערים. פתיחת השערים היא לא מאפשרת לך להיכנס, אבל היא מאפשרת לך לראות. וזה תפילתו של משה.
זה לא דוגמה טובה למניין.
איך?
זה לא דוגמה טובה למניין, זה התפילה
ביחיד. מה? רגע, אבל בסופו של דבר הוא לא הצליח להיכנס. למה? אמר לו, רב לך, איך? רגע, רב לך אל תוסף דבר אליי. רב לך, למה? כיוון שהוא היה ביחיד. לכן הוא לא הצליח להיכנס, כמו אברהם אבינו. לעומת חזקיהו היה חולה. חולה, אנוס, רחמן הפטרי. לכן כשהוא עמד לפני הקיר והתפלל, ויסוף פניו אל הקיר להתפלל, הוסיפו לו 15 שנה, משום שהוא היה בתפילת החולה, נכון? כל שבוע אנוס, כשאנחנו אומרים תפילת הציבור, להתחבר לציבור זה כשאדם יכול להגיע והוא לא מגיע, אבל אם הוא חולה, אם הוא אנוס, רחמן הפטרי כמובן, וזה כמו שאמרנו חזקיהו, והתבטלה גזרתו, וגם יעקב כששלח את בניו למצרים, התפלל עליהם, הוא שלח אותם, אגב שם לפי הירושלמי, לומדים משם את העניין של המניין, שכתוב ויבואו בני ישראל בתוך הבאים, והם היו 10 בתוך הבאים, וכאן כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, בתוך, זרע שווה, זה לומדים מבני יעקב, שהיו בחיבור של 10, יעקב אבינו דיבר ואמר להם, באל שדי ייתן לכם רחמים, כולכם ביחד מחוברים. טוב, עכשיו נמשיך לעוצמה של התפילה, העוצמה של התפילה במספר 6, בפסוק אחר, פסוק מעניין בפרשת משפטים, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. אבל יש רצף של 3 פסוקים. הפסוק הזה, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך, ואז כתוב, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך המלא, ואז כתוב, ושלחתי את הצירה לפניך, וישמתי את אויביך. כלומר, יש לנו כאן 3 רבדים. הרובד הראשון, ועבדתם את השם אלוקיכם. מה זה ועבדתם את השם אלוקיכם? מקודם אחד שאל כאן, מכאן החיוב של התפילה, איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. ועבדתם את השם אלוקיכם? זה בתפילה, זה עבודת השם. עבודת השם היא בתפילה, וגם בתורה, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה עבודת השם. ועבדתם את השם אלוקיכם, כתוב כאן ועבדתם, לא כתוב ועבדת את השם אלוקיך. ועבדתם בלשון רבים. אבל תשימו לב, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו, איך הוא נותן? וברך את לחמך, בלשון יחיד, ואת ממך, בלשון יחיד, והסירותי מחלה מקרבך בלשון יחיד. אתה תעבוד את השם ברבים, והקדוש ברוך הוא לא נותן סתם לכולם ביחד וזהו, אלא הוא נותן לכל אחד ואחד באופן ספציפי. הנה, כמו שביארתי את העניין, ואבטם את השם, לא ככם עבודת השם, שהיא תפילה ברבים בציבור. תביא לכך שיקוים בך וברך את לחמך, השם יברך את הלחם המיוחד שלך. נניח, אתה בא לסופר, אתה רוצה בדיוק לחם שיפון, לחפש, לא מצאת, לא התפללת כמו שצריך, לא התפללת בציבור, התפלל כמו שצריך, תגיע לסופר, בום, אתה מוצא את מה שרצית. השני רוצה לחם כוסמין, וזה רוצה משיבולת שואל. היום יש לנו את כל המכלולים האלה, הנה נשאל את, איך קוראים לו? לרנר. לרנר, הוא יכול לספר לנו, נכון? יעקב, יעקב? יעקב! היינו איתך בסופר, חיפשנו לחם. אם התפללנו טוב, אז נמצא איזה לחם שנרצה, אם זה שיפון, אם זה קוסמין, וברך את לחמך, את הלחם שאתה רוצה, ואת ממך, אין גדי, מי עדן, מה שאתה רוצה. למה לא ימצא? והסירותי מחלה מקרבך. לכל אחד יש את המחלה שלו, את הסריטה שלו אומרים. אז גם את זה, גם את הדבר הזה. כלומר, הפשט הזה שהבאתי פה, הוא בעצם נלמד מבעל התורים. תסתכלו בהמשך, במספר 7, את זה כותב הבעל התורים, זה לא המצאה שלי. ועבדתם את השם אלוקיכם, זה ועבדתם לשון רבים, זה תפילת הרבים שאינה נמאסת. כפי שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילתם של רבים. ואמר הוא ברך את לחמך לשון יחיד, ולכל אחד ואחד מברך לפי עניינו. זה גמרא בכתובות. הגמרא בכתובות ס"ז אומרת, אתם רואים בהמשך במספר 8, על הפסוק, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה זה בעיתו? בעיתו לא כתוב בעיתם. בעיתם לא נאמר, אלא בעיתו, אומרת הגמרא, מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו. בזמן המתאים לו, במינון המתאים לו, באופן שהוא אוהב. זה בעצם העניין של תפילת הרבים. תפילת הרבים יכולה להשפיע, אומרת התורה, ועבדתם את השם אלוקיכם, יכולה להשפיע על הוולפר של האדם. איך, על החיים שלו, על הנענתנות שלו, על הטובה שהוא מרגיש במציאות של החיים שלו. אבל יש לזה יותר מזה, תכף נראה בהמשך. כן? הנה, אכן במספר 9, הגמרא במציאה, ועבדתם את השם אלוקיכם וברכת לחמך ואת ממך, ועבדתם את השם אלוקיכם, זו קריאת שמע ותפילה, וברך את לחמך ואת ממך, זו פת במלח וכיתון של מים. מכאן ואילך, והסירותי מחלה מקרבך. כלומר, אם הוא ברך לך, לפי הגמרא, ברך לך את הכיתון של המים, את המים, את הלחם, ממילא גם לא יהיה לך מחלה. כי אם יש ברכה במאכל, זה גם, יש לזה טובה בבריאות. היה סיפור כזה, היה, המדרש מביא את זה בפרשת יצווה, על אדם אחד שהגיע בעלייה לרגל, הוא הגיע לירושלים, היו מגיעים שבוע לפני החג, למה? כי היו צריכים להביא את הנדרים, את הנדבות, ולהקריב את כל הקורבנות. והוא מגיע לשם, והגיע שעת מנחה, הלך לבית הכנסת שם למנחה. למנחה שם, בקושי היו אנשים, עד שהתאסף המניין, טוב, זה לא גבעת שמואל, כן? ירושלים. טוב, אז עד שהתאסף המניין, התפללו מנחה, אמר להם, טוב, בואו נגיד קצת דברי תורה, וזה, טוב, תגיד. אמר להם דברי תורה, הם היו עמומים, איזה דברים. אנשים התחילו להגיע, הגיעו, מה זה היה? מלא אנשים היו עמומים מהדברים שלו, היו מרותקים אליו. עלו, למחרת הוא שוב מגיע מיד אחרי זה, כבודו, כבודו, יגיד לנו דברי תורה, והוא אומר להם שמה, הם עמומים, איזה דברים, ממש מרתק אותם, והם מתאספים, אנשים כבר בחלונות, רוצים לשמוע. ראה גבאי כך, ביום השלישי, לקח קופה, התחיל לעבור בין האנשים, ראה מה זה, המוני האנשים, קח קופה, מילה, מה זה, הקופה התמלאה, הביא עוד קופה, ומילה, ומילה. ביום הרביעי, ככה, והם כולם עמומים, מה זה, המוני אנשים באים. טוב, אחרי שהסתיים העלייה לרגל, רוצה לחזור, הוא גר בשרון. באו אליו, בא הגבאי, אסף את כל הקומיטי שלו, באו לבן אדם הזה, ועוד הרב, תדע, עשה לנו טובה, תישאר פה, אנחנו מוכנים לממן לך, דירת שרד, רכב, עניינים, מזכורת כמו שצריך, הכל, כל מה שאתה רוצה, רק תישאר פה, כי מרגע שאתה פה, יש לנו רווחים, והוא ממש בשמיים. אומרים, לא, לא, אני לא יכול. מה אתה לא יכול? בוא, נוסיף לך עוד. נכפיל לך את המזכורת. אז... לא, אני לא יכול. לא, ניתן לך. למה אתה לא יכול? אני לא יכול, כי אני גר בשרון, בשרון שם יש לי פרדס, פרדס עם פירות, שכאן בבית המקדש מקריבים קורבנות, שלמים, קורבן התמיד, חטאת, אשם, כל הקורבנות, מנסחים, אני מגיע לשם, פתאום יש לי איזה תקף לב, או זעזוע מוח, או משהו, אשתי רצה מהר, מביאה לי איזה פרי מהפרי, אני רק נוגס בפרי, ואני בריא, אני לא צריך לא רופא, לא כלום, זה, כל הברכה שם יש לי, ממה שמקריבים פה, אבל אני לא יכול להיות פה, פה אין לי את הפירות האלה. הפירות, המאכל הזה, הייתה לו ברכה, לא רק כתזונה שמזין אותך, אלא גם מרפא אותך. זו הייתה התרופה, אתה לא צריך ללכת לבית המרקחת. זה בעצם העניין שאומר לנו, תראו, בהמשך, נקווה שיש לנו מספיק זמן, הנה, נראה את מה שאומר רבנו בחיי ואברבנאל, במספר 10 ו-11. אומר רבנו בחיי, בעשירותים מחלה מקרבך, יש תחלואים בתוך הגוף, מצד המאכלים והמשקים הנכנסים לגוף. אדם אוכל מאכל, אם אכל זה מתוק מדי, הסוכר שלו עלה. אכל מלוח מדי, לחץ הדם עלה. יש למאכלים השפעות מאוד חשובות על על הגוף של האדם. כל אחד מאיתנו יודע, מגיע לרופא, אומר, טוב, תלך לתזונאי, תגיד לך ככה, תיתן לך, תוריד לך במינון הזה, במינון הזה, וכן הלאה. ויש תחלואים מחוץ לגוף. יש גם מחלות שאנחנו קולטים מבחוץ, מצד שינוי האוויר, כפי השתנות מערכת הכוכבים. ועל כן יבטיח הכתוב, כי אם התורה והעבודה, כלומר, התפילה, יברך השם יתברך במזון האדם, שיהיה בכוח תולדתו, בכוח המזון, להסיר התחלואים מעליו. ועם ההבטחה הזאת, הצדיק המקיים התורה לא יצטרך אל הרופא. וזה שכתוב בדברי הימים, כתוב לגבי עשה, שהוא חלה, עשה היה מלך, לא מי יודע מה צדיק, וכשהוא חלה, אז הוא מיד פנה לרופאים, והרופאים לא הצליחו לרפא אותו. אף בחוליו לא דרש את השם, כי אם ברופאים, ובגלל שלא דרש את השם, הוא לא שרד, כן? במקום לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, התפילה אל השם, היא יכולה לשפר לך, איך הקדוש ברוך הוא שולח לך את הרפואה? הוא משפר לך את המאכלים. המאכלים שאתה אוכל, הם מכילים בתוכם את כל האנטיביוטיקה, ואת כל האלמנטים שאתה זקוק לבריאות הגוף שלך, לא רק לתזונה שלך, אלא לבריאות הגוף. ואכן, גם האברבנאל הולך באותה דרך, והוא לוקח את זוכרים את רצף שלושת הפסוקים שאמרנו, ואהבתם את השם לוקחם, לא תהיה משקלה והכרה, את אמתי השלח לפניך, והכרתי את אויביך, כלומר, שלושת המישורים האלה, והוא אומר, ואהבתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך וסירותי מחלה בקרבך, כלומר אתה מתחיל בעבודת השם בתפילת הציבור, בתפילה ברבים, כולכם ביחד, והסירותי מחלה בקרבך, כלומר שהעובד האמיתי בתפילת הרבים בלימוד תורה לא יצטרך להנהגת הרופאים לשמור בריאותו, כי הוא יתברך, יברך מזונותיו, ואף שיהיה כל מזונו מאכל לחם בלבד, שזכו הרופאים, שהמלאים ממנו מזיק מאוד, כלומר אם אדם אוכל רק לחם והמון לחם, יכול לקרוב לו נזק, וברך את לחמך, אתה לא אוכל כלום, אתה אוכל רק לחם, אומר אברבנאל, וזה מספיק טוב, למרות שהרופא יגיד לך, אל תאכל הרבה לחם, אבל הקדוש ברוך הוא נתן בתוך הלחם הזה, את כל העוצמות, הן התזונתיות והן הבריאותיות, שישפרו אותך. ומשתהו מים, מים שהוא יסוד פשוט, זה לא יין, אז היין היה נחשב כדבר שיכול להבריא את האדם, משמח את האדם, אתה שותה רק מים, ואין מהם הזנה לאדם, הנה על כל זה הקדוש ברוך הוא יסיר המחלה, כל חולי וכל מכה מהם. כלומר, אתה תשתה מים, תהיה לך שמחה. אתה לא צריך לשתות יין, יין ישמח לבב. אתה שותה מים, וברך את לחמך ואת ממך. והנה באומרו, וברך לחמך ואת ממך, הוא ייעוד לשמירת הבריאות. והסירותי מחלה בקרבך, שנאמר בסוף, אומר אברבנאל, כפי שראינו קודם, שבעצם כל מה שיברך אותך כבר קודם, זה יביא, התוצאה של זה תהיה לשמירת הבריאות שלך. ובאומרו, והסירותי מחלה בקרבך, מה אומר? אז למה, מה זה והסירותי מחלה בקרבך? הוא הסרת החולי. כלומר, אם אתה לא התפללת כמו שצריך, ואכלת מאכלים שלא השפיעו על הבריאות שלך, אבל אחר כך התפללת כי היה לך חולי, אז גם אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך, והסירותי מחלה בקרבך. למרות שבאמת כאשר כבר המחלה בתוך האדם, זה לא דבר פשוט. היה סיפור עם הרמב״ם. הרמב״ם היה הרופא, הרופא של של הסולטן במצרים, היה הרופא של הסולטן. ועשר שנים, הסולטן לא היה לו שום מחלה, עשר שנים. אחרי עשר שנים, הוא מזמין את הרמב״ם אליו, אומר לו, תראה, אני אוהב אותך מאוד, אני שמח שהייתנו עשר שנים, אבל חבל על המשכורת העתק שאני נותן לך, זה מיותר, מיותר. עשר שנים, לא הייתי חולה בכלל, שום דבר. אז אנחנו נוותר על זה, ניתן לך מתנה, ניתן לך פנסיה, זהו. ניפרד, ניפרד לשלום. אמר לו הרמב״ם, בעוד המלך, אני יכול להגיד משהו, כן? אומר, טוב, אפשר להזמין את הגנן? אומר, כן. מזמין את הגנן, אומר, בעוד הגנן, יאמר למלך, בעוד המלך, מה? איך אתה עושה? מה אתה עושה? הוא אומר, אני לא עושה שום דבר, מקצץ ואת כל החומרים שאני שם לפני שהרמב״ם עובר לי על כל החומרים וזה, ואומר לי בדיוק את המינונים ובדיוק איך לעשות וכן הלאה. אפשר להזמין את המנקה? מנקה. אומר, אני לא עושה שום דבר לפני שהרמב״ם בוחנת ובודק את כל החומרים שאני משתמש לניקיון ואיפה לנקות ואיך לנקות. מזמין את השף. אומר, אני לא עושה שום דבר לפני שהרמב״ם בודק את המינונים של כל המאכלים, של כל העניינים, של מאיפה אני מביא כל דבר, וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר, תגיד, מה, אתה ישן בלילה? אומר, מה, עוד המלך חשב שהוא לא חולה, זה בא סתם ככה. כדי שהמלך לא יהיה חולה, צריך לעבוד סביב השעון, בלי סוף. אומר המלך, מאיפה למדת את העניין הזה של הרפואה המונעת? זה מה שכתוב. כתוב בסוף בפרשת בשלח, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אם אני לא אשים עליך מחלה, למה אני צריך את הרופא? אלא מכאן שאם המחלה תהיה בך, גם הרופא לא יעזור. הטוב ביותר זה לעשות קודם, כל המחלה אשר שמתי לא אשים עליך, תמנע קודם את המחלה, אז אתה הרופא הכי טוב, כי אני השם רופאיך. רפואה מונעת. אז זה בעצם מה שאומר לנו כאן הברבנאל, שהתפילה היא אפילו גוברת על העניין הזה, שאפילו כאשר המחלה כבר תהיה, והסירותי מחלה בקרבך, לתפילה יש כוח אפילו להסיר את המחלה, גם אחרי שהיא כבר קיימת, גם נמצאת. בואו אנחנו נקפוץ קצת לעניין ונמשיך לעוד נקודה חשובה במספר 16. במספר 16 הגמרא במסכת סנהדרין אומרת לנו דבר עצום. יש פעמים שאנחנו מתפללים ואנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא עובד אצלנו. אנחנו מתפללים, איך שסיימת התפילה, זהו, אני התפללתי, עכשיו כבר יש לי את זה, אני כבר מקבל את זה. זה נקרא עיון תפילה. עיון תפילה זה דבר פסול, פגום. אתה לא יכול לבוא והתפלל לפני השם ולהגיד, זהו, התפללתי, עכשיו תיתן לי. אין מציאות כזאת. אז למה מועילה התפילה? הרבה פעמים היו דברים כאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מתפללים, המון מתפללים, מתפללים, למה זה מועיל? אומרת הגמרא בסנהדרין מ"ד, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. כלומר, אל תחכה שיהיה לך צרה, ורק אחר כך תתפלל. אלא אתה תתפלל באופן שגרתי כל הזמן, תחזור ותתפלל עוד לפני שתגיע הצרה. שאלמלא הקדים אברהם תפילה לצרה, אם אברהם לא היה מקדים כמה דורות תפילה לצרה, בין בית אל ובין העי, ובאיבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, איפה זה היה? בין בית אל ובית העי, בפרשת לך לך, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. מתי לא נשתייר? מתי לא נסתייר? אחרי מה שהיה ביריחו, יהושע גזר בחרם, שמי שאח מיריחו בחרם, השם ירחם. אם הוא יבנה, אז בבחורו יסדנה, בצעירו יסיף דתיה, כלומר כל הילדים שלו ימותו, ומי שיקח מהחרם גם תהיה השפעה קשה מאוד על עם ישראל. ואז אחן לקח מן החרם, אגב אחן אנחנו מזכירים אותו כל יום בתפילה, מתי? מי יודע? ועלינו לשבח. איך זה בעלינו לשבח? תסתכלו בסידורים. כן, נקווה. אומר האוצר מדרשים, שנאמר, ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש, אחרי שלקחו מהחרם, עברו על החרם הזה, הלכו למלחמת העי, ואז כתוב, ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש, מה זה כ-30? אם זה 36, תגיד, 36 אנשים, מה זה כ-30? וראוי הפסוק לומר 36 איש, אלא מהו כ-36 איש? זה יאיר בן מנשה, ששקול כ-36 של סנהדרין, כלומר, הסנהדרין זה 70, וזה יותר אחד יותר מן הסנהדרין, 35 זה חצי הסנהדרין, הוא היה כל כך עצום, גם בתורה, גם יראת שמיים, גם בענווה, בכל, כמו רובה של הסנהדרין. לפיכך ישראל כשנהרג יאיר בן מנשה הזדעזעו ונפלו על פניהם ואמרו אוי לנו שלא היה בישראל כמותו, אוי לנו מה תהיה עלינו, מיד באים מסלבה העם באים למים. וכל זה ממה זה בא? למה הגיעו למצב שרק אחד נפל ולא המונים? היו צריכים שם, הפסוק שם מתאר שיכול להיות שם אסון עולמי. לכך יקדים אדם תפילה לצרה ואף לרופא שיגר לו דרון. איזה תפילה לצרה? שאברהם אבינו התפלל שם, בין בית אל ובין העי, התפילה של אברהם אבינו הייתה מאות שנים קודם, והועילה התפילה הזאת של אברהם אבינו כמה שנים קודם, כדי להציל את אותם אלה שנלחמו שם באותו מקום. אברהם אבינו שהתפלל, לא ידע למי הוא מתפלל. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא כדי למנוע צרה. אתה לא יודע מתי התפילה הזאת תועיל, אם היא לא מועילה לך עכשיו אונליין, היא תועיל באיזשהו יום, באיזושהי שעה. וכיוון שתבוא לידי חולי, יזכור טובותיך וירצה לבקרך. כלומר, תשגר, כמו שהיו אומרים, תמיד היו אומרים ככה, אז באותם ימים, שהייתי עסוק שם ברבנות של חולון וכו' וכו', והיינו נזקקים לסיוע ממשרד הדתות, אז היינו מגיעים למשרד הדתות משלחת, ראש המועצה גולדברג, היינו הולכים, עושים ביחד, הולכים, מגיעים לשם, ואז שר הדתות, אתה יכול להתיישב שם, להתייבש, עד שאולי ייפתח לך איזה שער. מה אחד אמר לי, תשמע, אתה רוצה שאתה תיכנס מהר? איך תביאו מתנה למזכירה שם? כל פעם אמר, תשימו משהו. אז כל פעם, אני אמרתי, גולדברג אין בעיה, הוא לארג', כל פעם בא, מביא לזהיר, מביא לפה, מביא לכל מיני דברים, אחרי 5 דקות, אתם יכולים להיכנס, אתם יכולים להיכנס. כל פעם שבאנו עוד אחרי זה, אפילו כבר רואות אותנו במסדרון, תכף אני אכניס אתכם. הוא אומר, אם אתה רוצה שהרופא ירפא אותך במהירות, ולא תצטרך לחכות לו, ישגר לו את הדורון קודם. אבל אני למדתי מזה, בא אליך איזה טכנאי, כן משהו וזה, קודם כל מכניס לו איזה טיפ בכיס, מה זה? לא חשוב. ואז פתאום הוא עושה לך עבודה, מה זה מוציא את ה... אם לא, אז הוא ככה מתנהל, אין מה לעשות. אתה רוצה שמשהו ילך לך כמו שצריך, תשגר את הדורון. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יענה לך במהירות הבזק וכו', תשגדר אליו, כמו מלכות הדרכיה כמלכות הדערה. אנחנו צריכים לדעת להתנהג עם הקדוש ברוך הוא בטובה, כמו שאמר החפץ חיים, אמר לתלמיד, שאל אותו, תלמידי היקר, מה שלומך? הוא היה כבר עשיר, אומר, ברוך השם, אין לי תלונות לריבונו של עולם. אומר לו החפץ חיים, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לעשות הכל כדי שלריבונו של עולם לא יהיה לו תלונות עליך. זה כבר יהיה לך טוב. רק נוסיף כאן עוד דקה אחת, כמה דברים מעניינים שהם בעניין. יש כאלה ששואלים, מה ההבדל, נניח, מה עדיף? תפילת הציבור בלי כוונה, או תפילת היחיד עם כוונה? נניח אם אדם בא ואומר, אני מתפלל בבית, אני מתפלל בכוונה, יש לי זמן, שעה שלמה, אני מכוון, כוונות הארי. האם להתפלל ביחיד או להתפלל בציבור? האגרות משה כותב חד משמעית, להתפלל בציבור. גם אם אתה בציבור, בגלל הציבור אתה מכוון פחות טוב, תפילה בציבור היא יותר טובה מאשר אפילו כוונות של תפילה ביחיד. ועל זה הוסיפו, מאחר שאמרנו כבר קודם שלנו יש חסרון הכוונה, לכן עדיף שנתפלל בציבור, כמו שאמרנו קודם, כי תפילת הציבור היא עץ רצון, היא פותחת שערים. יש שאלה אחרת, יש אדם שאוהב להתפלל בתיקים. להתפלל בתיקים, פתאום הוא מגיע למקום שאין בהם של תפילת בתיקים, מתפללים בשבע, מתפללים כמו שתפללנו הבוקר, יש בשמונה ורבע, מה זה המונים, בשמונה ורבע, מישהו יתפלל פה בשמונה ורבע? שם בזכור לאברהם בשמונה ורבע, אין לך מקום לעמוד, אין לך. המונים, כן? אבל הוא רוצה להתפלל, אז הוא אומר, טוב, אז אני אתפלל יחיד ותיקין, כי אני רוצה להתפלל ותיקין, זה התפילה הכי... אז מנחת יצחק בא ואומר, מה פתאום? כיוון שיש לנו חסרון הכוונה, עדיף להתפלל ברבים, גם אם זה לא תפילת ותיקין, ובלבד שאתה תהיה מחובר לציבור. כי אל תסמוך על הכוונה שלך. כיוון שאנחנו בחיסרון כוונה. וגם עוד נקודה מסוים, אנחנו הרבה פעמים הולכים לחופשות. מגיעים לכל מיני מקומות. לאיזה מקום תבחר את החופשה? אז יש אחד אומר, אני הולך, לוקח את המלון הכי טוב, עם השירותים הכי טובים. אני אומר, לא. קח את המקום שבו אתה תוכל להתפלל במניין. שאם אתה לא לוקח מקום כזה, יש כאלה בין הפוסקים שאומרים שאתה עובר על איסור. שאתה, אם למשל, אתה נמצא בבית, ובמקום שלך בדיוק לא היה מניין, לא היה מניין, אז אין לך, אתה אנוס. אבל אם אתה הולך ומבקש ללכת לאיזה מקום, במיוחד ששם אתה יודע מראש, שלא יהיה מניין, יש אפילו צרח של איסור בעניין, שאתה כאילו מבטל את תפילת הציבור. לכן, לקחת בחשבון את העניין הזה, אתה יוצא לחופשה, תחפש מקום שאתה תוכל להתפלל בו במניין, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבעזרת השם התפילה גם תחזיר לנו את כל החטופים וגם חיילינו בעזרת השם יזכו לניצחון מוחץ, לסיים את כל המערכה הזאת, נזכה כולנו לראות בטוב השם בארץ החיים, אמן ואמן.